ברוכים הבאים, שבוע טוב, בשורות טובות ומשמחות בעזרת השם. עברנו את פורים, היה חג טוב, ברוך השם, השם עוזר. עכשיו אנחנו כמובן לקראת פסח. בפורים, מה שנקרא, צחקנו, שתינו, אכלנו, התחפשנו, שרנו, רקדנו, קראנו, למדנו, הענקנו, נתנו, הכל, הכל, הכל מהכל. פסח, הגיע הזמן הניקיון. פסח, הגיע הזמן של הטיהור, גם החומרי הגשמי, זאת אומרת, מהחמץ. זוהר, יכול להיות שיש פידבק? סידרנו? ככה טוב? גם הטיהור הגשמי מהחמץ, כל חיטה, קמח שתפחה, כל קמח שתפח הופך להיות חמץ, שעור. בסדר? מצוין. אסור שיראה ואסור שימצא בפסח. שזה אומר לחם, עוגיות, חמשת מיני דגן, בירה, וכל דבר שלא כתוב בקשר לפסח, אסור שיהיה בבית. ואם יש למשל בקבוקים של אלכוהול, שהם מאוד מאוד יקרים. מאוד יקרים. מה, נזרוק אותם? זה בל תשחית. מוכרים לגוי. ברגע שזה ברשות הגוי, אין שום בעיה שזה יהיה ויתקיים, כי זה לא שלנו. לא ייראה לך, לך ושלך. אם זה של הגוי, אין שום בעיה. המדינה עושה מחירה, אנחנו גם נעשה מחירה. מביאים את הפרטים, מעבירים את זה לרבנות, והם למעשה מוכרים את כל החמץ. אין מה לדאוג, זה לא שיכנס לכם מחמוד באמצע הפסח ויקח לכם מהספגטי או מהפסטות, זה לא יקרה, כי הם משלמים איזה סכום עצום של כמה מאות מיליארדים. מסכום לא יתואר, שאם הם נגעו בחמץ של מישהו, הם יצטרכו לשלם את הסכום הזה, זה מלכתחילה לא נוגעים. הבנתם? זה הרעיון. וכמובן, כל מה שקורה בחיים שלנו, אנחנו יודעים שהוא... כל מה שאנחנו עוברים במעגל החיים, מעגל הזמנים, מעגל החגים, מסמן לנו על התנהגות מסוימת שצריכה להיות בזמן הזה. אנחנו יודעים שבתקופת האביב, שתמיד תמיד תמיד פסח יוצא בתקופת האביב, תמיד תמיד. אצל למשל הערבים או כל מיני עדות אחרות, עמים אחרים, כל שנה החג שלהם יוצא בתקופה אחרת. לנו יש חוכמה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. יש לנו כוח מסוים שאנחנו יודעים לחשב את המזלות ואת הזמנים ואת התאריכים, לפי הירח, הכוכבים והשמש, לפי מעגל השמיים, ולפי זה תמיד אנחנו יוצאים בזמנים הנכונים. מעברים את השנה, מחסרים יום, מוסיפים יום, אנחנו תמיד יוצאים בזמנים הנכונים, והחגים שלנו חוזרים על עצמם בזמנים המדויקים והנכונים. כי חג האביב אסור שיצא לנו פסח חס ושלום בחורף. צריך שבדיוק הזמן הזה, אסור שיום כיפור, שיום כיפור לא יצא ביוד בתשרי, אסור. הזמן הזה, זה הזמן הקדוש. אם אני אעשה יוד בתשרי בתאריך אחר, אין את הקדושה של יום כיפור, אני סתם צמתי לחינם. ואם אכלתי באותו יום, אכלתי, עשיתי כרת, איסור כרת, כי אכלתי ביום כיפור. הזמנים של החגים, בגלל שזו התורה היא אמת, תמיד יוצאים בזמנים הנכונים, כל שנה ושנה, מיציאת מצרים. תקופת האביב, כמו שאנחנו רואים למשל, זה מעבר בין החורף לקיץ. אביב, סתיו, אביב, חורף, קיץ. בתקופה הזו, סתיו, אביב, העצים הפעילו את העניין של השלכת, השילו את העלים מעליהם, ועכשיו מתחילה הפריחה. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור, כדי שתתחיל הפריחה, העצים קודם כל השילו מעליהם את העלים הקודמים, נכון? ואז פרחו העצים מחדש, כמו שאנחנו עושים בחודש ניסן בעזרת השם, משבוע הבא, ברכת האילנות. ברכת האילנות כולם חייבים, גם נשים. מה זה חייבים? צריכות לעשות גם נשים, ברכת האילנות, ללכת למקום שיש בו שתי אילנות שלא הוציאו פרי אבל הוציאו עלים, ולעשות ברכה מיוחדת שיש בסידור, אני אסביר לכם שיצא בפרטי אחר כך. ברכה שהיא... מסמנת ומסמלת בעיקר הודעה לקדוש ברוך הוא על העולם, על הפריחה, על הלבלוב, על הפרנסה, על השפע שהוא נותן לנו דרך הטבע. ברכת האילנות. אז העץ עצמו משיל מעליו את העלים, ורק לאחר מכן מתחילה למעשה הפריחה. בפסח, כדי להתחיל לחגוג את החג, אנחנו רואים כל הבית, יום לפני החג, כל הבית, כל המבנים שלנו מבולגנים. אקונומיקה ומוציאים, מכניסים, זורקים. מרגיע החג, הכל מבריק, נקי. מתחילה תקופה חדשה. ראש השנה האמיתי, ובפסח, חודש ניסן, זה ראש השנה. צריכים לדעת את זה. לפי התורה, יש ככה, יש ראש השנה הראשון שבו אנו נשפטים, ושם המעשים שלנו נבחנים, ונקבע חיים, פחות טוב, יותר טוב, ככה נקבע לאדם, מה יהיה לו. וראש השנה האמיתי, האמיתי, המציאותי, שהתורה קבעה, זה חודש ניסן, זה ראש השנה. שנה חדשה מתחילה בראש חודש ניסן. זה לפי התורה. לא בראש השנה שהיו לפני כמה חודשים, לא בחג, לא בתשרי, אלא בחודש ניסן. וכדי שנתחיל את השנה החדשה, הקדוש ברוך הוא אומר, בא לי ראה ובא לי מצא. לא ימצא חמץ בשום פינה בבית. צריך להבהיר גם, צריך להבהיר, בעיקר לנשות עדות המזרח, שאבק זה לא נקרא חמץ. אבק זה חלקיקים, בדרך כלל של האור, או שבאים מהאוויר או מבחוץ. בדרך כלל אבק זה לא חמץ. יש אנשים מוציאים את את הארונות, את השידות, למעלה, שוברים את התקרה, בודקים אולי בתוך התקרה. אין צורך, אין צורך, לא צריך להגזים, לא צריך להיות... שהאישה לא צריכה להיות קורבן פסח, והגבר לא צריך להיות קורבן עולה ויורד. תראה, תעלה, תביא, תחזיר, כן. האישה היא קורבן תמיד, כל השנה, ברוך השם, אני צוחק, כן. אז, כי קשה מאוד לאישה, פסח האישה נכנסת למחשבות, איך מאיפה להתחיל, מי כאן, קשה מאוד, יש כאלו, ברוך השם, מסודרים, מה עושים? תשים, תשים. כל הפסח תשים, אלא הם לא ברדק, לא בלגן, לא כלום, שיטה טובה. ואנחנו אנשים פשוטים, נשארים פה בארץ, צריכים לקרות, סדר, אין מה לעשות. הייתה איזה אישה אחת, באמת ככה התחתנה עם בעלה, היו צדיקים. יום אחד הבעל התחיל לעשות שטויות, לאט לאט התדרדר. אמרה, תשמעי, לא, 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 לא רוצה, לא רוצה להיות דתי, לא רוצה להיות יהודי, לא רוצה כלום, רוצה לעשות מה שאני רוצה. הייתה בהלם, הייתה בשוק, היה בן אדם כל כך צדיק, איך זה קרה ככה, מה קורה פה? לא מוכן. שכנע אותה, שטף לה את המוח, הפסיקו הכל, לעשות הכל. לא עושים כלום. והאישה, כל פעם אתה תקשיב, זה לא, אני לא מרגישה כלום בלב, אני חייבת, תעזור לי, בוא נחזור, בוא, יש לנו סיכוי. בבקשה, בוא נחזור. משגעת אותו ככה, מטפטפת לו, לא מקשיבה. יום אחד הוא נסע, נתקל באיזה שלט, נכנס לאיזה הרצאה, נדלק בו הניצוץ היהודי, חזר לבית, פותח הדלת, רואה את אשתו יושבת מול המכשיר, רואה שם שטויות, ככה השמינה, כל היום רואה טלוויזיה, לא זזה כלום, הוא אומר, אשתי, הניצוץ חזר, ואנחנו חוזרים בתשובה. אמרת לו, בסדר, בשבועיים לפני פסח, תתחיל דרך החודש, אם אפשר, עוד חודש. זה כן, זה מי שעושה מה שהוא רוצה. בכל מקרה, אנחנו רואים שהפריחה, השינוי, הניקוי, ההתחלה החדשה, חייבת להיות על מצע נקי, מצע טהור. גם העצים משילים את העלים, ורק אחר מכן העלים פורחים בחזרה. הבית, כדי להתחיל את השנה החדשה, הקדוש ברוך הוא אומר, תנקה את החמץ. תנקה את החמץ, תבריק, הכל יהיה מבריק, כל הפינות, הכל, בסדקים, בחורים, במכונית, כל מה ששייך לך, תנקה. תנקה, הכל תנקה. נקי, תוכל להתחיל את השנה החדשה. הרעיון הזה של הפריחה, של הלבלוף, של השינוי, של ההתפתחות על מצע נקי, זה רעיון שבו אנחנו יכולים להשתמש לחיים שלנו באופן אישי, וכמובן להצליח גם להשיג ולכבוש מטרות שהן חיוביות לנו, טובות. כשאדם נמצא, הרי אנחנו צריכים לדעת שחמץ מיוצג בתורה, מיהו החמץ? יצר הרע. יצר הרע, השטן, המזל הרע, הסטרה הזה, כל זה נקרא בתורה, בקבלה, במדרש, באגדה, חמץ. כשאדם חוטא על ידי יצר הרע, למעשה, זה הכוח של החמץ. יותר מזה, האריז על הקדוש, מי שלמעשה פיתח את תורת הקבלה, והוריד לעולם את כל השערים, שערי הגלגולים, שערי היסוד, הספירות, שער החיים, רבי חיים ויטל, התלמיד שלו, כתב ספרים, אינני בקיא בכלל בקבלה, אני לא מבין בקבלה כלום, אבל מה שאני יודע, ספרים מאוד מאוד גבוהים שקשורים לקבלה, האריז"ל הקדוש, שהוא נפטר רק בגיל 37-38, היה מאוד מאוד צעיר, הוא גילה לנו את הקברי הצדיקים, כמו שאמרנו, הוא אדם מאוד גדול, מאוד חזק, עם רוח מאוד חזקה, הוא אמר, מי שמקפיד על חמץ ופסח, לא תבוא תקלה על ידו, וכמעט הוא מבטיח שאם האדם הזה יתמיד, גם הוא לא יחטא, לא יבוא חטא על ידו כל השנה. מי שלא רואה חמץ ופסח. זה דבר לא פשוט, יכולים לראות ברחוב, פתאום רואה ברחוב חמץ. מי שמקפיד על זה, הוא מבטיח לו האריז"ל, כן. אין בזה עבירה לראות. בא לראות, בא למצוא, באמת, זה שלך. כמובן שאתה לא, אם אתה רואה, אסור להרים אותו. ברגע שאתה מרים אותו, הופך להיות שלך. קנית אותו. אדם יראה, וואי, יש פה פיתה בחצר, נזרוק אותה. הוא מרים, שם ישמור, זה הפך להיות שלו. אסור, צריך לחסות בכיסוי, לא לגוע בזה. לא שלך, לא קשור אליך. אם אתה יכול לחסות בכיסוי, אתה אל תיגע בזה. אתה יכול לחסות בכיסוי, לשים על זה כלי או משהו, תעשה זאת. אבל ככה סתם, להרים את זה ולהרחיק את זה, זה אסור, קנית את זה. ברגע שקנית את זה, זו הטעות. האריז"ל אומר כמה חשוב, כמה חשוב להיזהר מהחמץ, בהדגשה וקישור ישר ליצר הרע. עכשיו עוד דבר. מבחינה נפשית, כל אדם חווה חוויות בחיים שלו, חוויות דינמיות, שגורמות לו להסתכל בצורה שלילית או בצורה חיובית על הרגע. נניח אדם עכשיו, אפילו שלא קשורות אליו, הרע פתאום מישהו מחליק, נשברה לו הרגל, סתם מישהו ברחוב, חוויה שלילית לאותו הרגע. ראה מישהו שזוכה בלוטו, יש כאלה שזה חוויה שלילית של מקנאה, ויש כאלה שחוויה חיובית שישמחו בשבילו. כל אחד לוקח חוויות. החוויות האלו, זהו למעשה המצע שאנחנו מדברים עליו. בדרך כלל, החיים הם דינמיים מאוד, ובכל רגע קוראים לנו מקרים. עבודה, כן מצליח, לא מצליח. בזוגיות, הולך, לא הולך. עם החברות, עם החברים, לא מסתדר. ופתאום כנס, פתאום שחייה, פתאום קיבלנו מתנה מאיזה דודה. החיים הם דינמיים. איך אני יודע באיזה מצע, עם עין, אני נמצא? איכן שנמצאת תשומת הלב שלי, זה המצע שלי. אני אקח דוגמה. בן אדם בעבודה קיבל התקדמות, התקדם בעבודה, קודם. דבר חיובי. יצא, מאושר, טוב לבב. איך שהוא יוצא, שוטר, נותן לו דוח. חנית מול מכבי אש, לא יודע, 300 שקל. ונקודה, שתי נקודות, לא משנה מה. איך אנחנו נדע באיזה מצע האדם הזה נמצא? ניקח מקרה חזק, משפיע חיובי, ומקרה זניח שלילי. לאן הלב של האדם יפנה? וכשהוא יגיע לבית, מה הוא יספר קודם כל לאשתו? קודמתי בעבודה? או שקיבלתי כנס. באיזו צורה הוא יספר? קודמתי בעבודה ותשמעי, השוטר הזה הרס לי את היום, או שהאם הוא יספר, קודמתי בעבודה, בכלל לא יתייחס לזה. כאן אנחנו נדע באיזה מצע אנחנו נמצאים. כשהאדם התמקד בשליליות, למרות שקרה לו דבר גדול, הוא קודם בעבודה, מה זה 300 שקל בנקוד? זה כלום, זה שויות. כשאדם התמקד, תדע שהמצע שלך לא טוב. המצע שלך מלוכלך. מלוכלך זה אומר, להתחיל התחלות על המצע הזה, אין צורך, כי הם יתבטלו לאחר מכן. אבל כשאדם מעלים את השליליות, מעלים את החמץ, מעלים את היצר הרע, את המזל הרע, את הכל, ולא מייחס לו חשיבות, אלא מייחס לו חשיבות שמתאימה לו, כן? כי כמו שאנחנו אומרים, אדם בדרך כלל שומע את הדברים השליליים, חווה אותם בווליום גבוה. בווליום גבוה. הדברים הטובים עוברים לידו, אין כלום. אדם, כשאני נפגשתי עם אדם, היה מתעסק בתחום מסעיות וביובים ומנופים, המון כסף. יום אחד פתח בחור צעיר לידו, הוריד מחירים, תוך 3-4 חודשים, אם בחברה גדולה, אם אין תזרים, החברה נופלת. כמה שהיא גדולה, כמה שהיא עצומה, אני אומר לך, כמה שהיא עצומה, אתם רואים חברות עם שמות, כמה שהיא עצומה, כמה שהיא חזקה, ברגע שאין תזרים, חוב לחוב לחוב, מפילים את החברה. חברה, ראינו כמה חברות נפלו השנתיים האחרונות, חברות של מיליארדים, לא של מיליארדים. נפל לקרקעית. נפל לקרקעית. התחיל בסופו של דבר לעבוד אצל חבר, שגם בתחום, לעבוד בתור פועל פשוט. בתור פועל פשוט. האדם הזה כל הזמן היה מתלונן. מזמן, כך שנים, היה מדבר איתי, ככה היה אומר, איפה התקופה, כמה עכשיו איך אני מסוגל, מרוויח בקושי 10, 15, פעם הייתי מרוויח 200, 150, לא מסוגל, לא יכול, מתלונן, מתלונן, מתלונן. אני אומר לו, תקשיב, בדרך כלל שיש לאדם נזק כלכלי, בדרך כלל שיש לאדם נזק כלכלי, שידע האדם, והוא לא מוצא סיבה, הוא לא פגע באף אחד, הוא לא גזל מאף אחד, הוא לא עשה כיבוד הורים או שפגע בכלום. אדם שעבד בסדר. שידע שזה במקום חיים. בדרך כלל לוקחים כסף, צדקה, מצילה ממוות. לוקחים כסף במקום חיים. שזה עדיף. עכשיו, כשאדם באותו הרגע חווה את החוויה, הוא אומר, מה? למה איבדתי? למה נפל לי? למה נשבר לי? למה הלך לי? למה קיבלתי כנס? למה התקלקל? מתלונן. רק כשאני אראה לו את התמונה המלאה, כשאני אראה לו את התמונה, את התמונה המלאה, הוא יסתכל ויגיד, תשמע, בטח שיקחו עוד, שיקחו עוד, לא רוצה את המחלה, לא רוצה את כיף לב, שיקחו, שיקחו הכל, תן לי רק בריאות. נכון? כל אדם נורמלי? עכשיו, אדם מסתכל, נראה לי הרב מבריסק אומר את זה, החזון איש, סליחה, או החתם סופר, לא זוכר. מסתכל מתוך מנעול, סליחה, מכתב מאליהו, מכתב מאליהו, הוא אומר את זה. מסתכל מתוך החור של המנעול, והוא רואה עת שכותבת, נוצה שכותבת כסף, נוצה שכותבת כתב יפה ומסודר. עכשיו, כשאנחנו נגיד לו, תשמע, זה לא באמת שהעת כותב מעצמו. יש שם אדם מאחורי התמונה, מאחורי הדלת, שתראה את כל התמונה, תראה אדם שכותב וכל אחד יכול לעשות את זה. לא, אני רואה עכשיו בזה הרגע, יד שמחזיקה כסת, אני לא רואה שום בן אדם, יש פה יד שמחזיקה נוצה וכותבת, תראה איזה נס נפלא, מדהים. כשנפתח את הדלת, תתבהר לו התמונה, והוא יש איזה אדם שיושב וכותב. אבל ברגע שהוא ראה תחום מסוים, אזור מסוים, ועל פיו הוא קובע, כבר יש סיכוי שהוא יתה. אפשר כוס מים, רון? כבר יש סיכוי שהוא יתה. סיכוי גדול. משום שההבחנה הייתה על פי חלק מהפרטים. ככה זה גם אנחנו. רואים שקוראים לנו דברים מסוימים שלא לרוחנו, שלא מתאימים לנו, שלא מסתדרים לנו. אז אנחנו אומרים, תשמע, אם זה ככה, זו צרה בשבילי, זו בעיה בשבילי. רגע, תסתכל על כל התמונה. האדם פתאום קיבל מחלה. האדם קיבל מחלה, נכנס למחשבות. היה אצלי מישהו אתמול, שהגיעה לו המחלה, השם ישמור, בבלוטות. מה, למה זה קרה? אמרתי לו, תקשיב, תשמע. עכשיו, תודה רבה. למה זה קרה לי? מה קרה לי? רגע, ברוך, אל תעזור, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. למה זה קרה לי? איך זה? בסדר, מבין, יש לך תלונות טבעיות, טוב מאוד, בסדר, אבל בוא נראה עכשיו מה אנחנו מסתכלים. תסכול והסתכלות זה כמעט אותם אותיות, זה אותם אותיות, תסכול והסתכלות. אבל כשאתה מתוסכל, ההסתכלות שלך לא נכונה, אוקיי? כשאתה מסתכל בצורה נכונה על פי השכל הישר, כמובן שלא תהיה מתוסכל. להפך, אתה תהיה יכול ומוצלח וחזק. אין דבר כזה, אמרתי לו, שאין טוב. בוא, תספר לי מה קרה, מדברים, ואז הוא אומר, והרופא אמר, אחרי כל הבדיקות והכל, והרופא אמר, שאם היו קובעים לי, ככה הרופא אומר לו, איזה מחלה לקבל, אז והיו לי את האופציות לבחור, אז הייתי בוחר במחלה שאתה קיבלת. ככה הרופא אמר לו. אף אחד לא רוצה את המחלה הזאת, אבל אם היו נותנים לי את האופציות לבחור איזה סוג של גידול, באיזה מקום, באיזה צורה, ומתי גילו אותו, אז הייתי בוחר את מה שאתה קיבלת. אז אני אומר, תקשיב, עכשיו אתה נמצא במצב כזה. ברגע שאתה, יש לך פה בשורה טובה, שזה בהתחלה אפשר לטפל בזה והכל, ויש לך פה בשורה לא טובה, שזה קרה. הבשורה הלא טובה כבר קיימת, היא אצלך בתוך הגוף. הבשורה הטובה, שזה יבריא, עדיין לא קיימת. אין לה כוח ממשי. ככל שאתה מתמקד בבשורה הלא טובה, אתה מעצים אותה יותר. ככל שאתה עצוב, אתה מזין אותה. ככל שאתה לחוץ, אתה מזין אותה. ככל שאתה מפחד יותר, אתה מזין את הבשורה הלא טובה. היא כבר יצריכה בתוך הגוף, אתה רק משקיע אותה. היא קיימת וגודלת והולכת וגורמת לצרות יותר גדולות. הבשורה הטובה, היא לא קיימת עדיין, כי עדיין לא הבראת. אבל יש סיכוי, יש הבחנה טובה, יש ראייה מחולים אחרים, שכולם הבריאו ברוך השם במצב הזה. אתה עדיין חולה, זה לא קרה. להפך אתה צריך לחשוב. אתה צריך לחזק יותר את המקום שלא קיים, אתה צריך יותר להשקוט את העץ שאין לו מים, ולא את העץ שנמצא בתוך הנחל. צריך להשקוט את הבשורה הטובה, להתמקד בה, לשמוח, להיות מאושר, להיות רגוע, להרגיע את עצמך, להכניס עצמך מחשבות חיוביות, כל הזמן, נונסטופ, כי זה לא קיים אצלך. אתה חייב לחזק את זה, שזה יתקרב אליך. רק ככה עובדים. אבל כשאתה מסתכל על השליליות ומפתח אותה, זה אומר שאתה נמצא במצב לא טוב. וזה כל דבר בחיים. אם זה בזוגיות, אם זה בבריאות, אם זה בכל דבר בחיים. זה לא אומר שאדם צריך להיות אפתי. מה זאת אומרת אפתי? אפתי זה אחד, לא משנה מה קורה, הוא לא מרגיש כלום. לא משנה מה קורה, הוא לא מרגיש כלום. בדרך כלל כשילדים קטנים מקבלים חום, הם הופכים להיות אפתיים. אם זה ילד חייכן, הופך להיות דומם. אם זה ילד שהיה צורק ובוכה על כל דבר, הופך להיות דומם. לא משנה מה הרגש שלו ומה האופי שלו ומה המידות שלו, הופך להיות אפתי. בקושי מזיז את הלחיים כשיש חום לתינוק בדרך כלל. מה? לא, חום גופני, כשהגוף נלחם בחיידק. כשאדם אפתי זה מאוד מסוכן. אדם אפתי זה אדם שיכול להיות שגם מהשמיים לא יעזרו לו כי לא עושה שום צעד. זאת אומרת הוא זרוק בין השמיים לארץ. זה דבר שכמובן חס ושלום אסור שיקרה. מצד שני, אדם שנלחץ לחוץ, כל דבר מלחיץ אותו, כל דבר מכניס אותו למחשבות, כל דבר פוגע בו, כל דבר מכניס אותו לדמיונות. אובססיות, רואה דבר קטן, מגדיר אותו, הנה, עכשיו זה קרה, הנה, עכשיו זה הצרה. אדם כזה, שנכנס למצב הזה, למקום הזה, אדם כזה, נותן כוח לשליליות, הוא אומר לעצמו, תשמע, אין אלוקים, אין שליטה, אני צריך לדאוג להכל. אני צריך לדאוג להכל, אז אני אתפוס שליטה על הכל, מה שנקרא. וזה דבר שהוא לא נכון. הפריחה, השינוי, הלבלוב חייב להיות ממקום של נקיות. רק ככה אנחנו נצליח. עכשיו, איך גורמים לאדם להיות בתחושה חיובית? זה דבר לא פשוט, זה דבר שאנחנו מדברים עליו שנים. אבל אם אפשר יהיה בעזרת השם שהשם יעזור להסביר את זה במילים, שככה יתקבלו על הדעת, זה יהיה מאוד טוב. איך אדם יכול להיות בתחושה חיובית, למרות שעוברת עליו צרה. בעיה. האישה שלו לא רוצה אותו, בפרנסה לא הולך לו, יש לו בעיה בריאותית, לא מסתדר לו מבחינת העבודה, לא מסתדר לו מבחינת המשפחה, לא מסתדר, יש לו בעיה, כרגע יש לי בעיה, קיימת. איך? כשיש לי בעיה, שרודפת אותי מחשבתית, אנרגטית, נפשית, מלווה אותי בכל רגע ורגע, איך אתה מצפה, כבוד הרב, שאני ארגיש טוב? שאלה שכולם שואלים ברגע שהם שואלים את ההרצאות. יותר מזה, נניח שהתגברתי על בעיה אחת, מגיעות עוד שתי בעיות, איך גם איתם אני אתמודד? אף אחד לא מבטיח לי שזה ישתנה לטובה. והשאלה השלישית, לפני שהתחילה הבעיה, כן הרגשתי טוב. הבעיה גם היה לא להרגיש טוב. הרגשתי בסדר גמור, הכל היה טוב. הרגשתי טוב. אם כן, איך אתה, לאן אני הולך? אז ככה, דבר ראשון, יש כמה, אתם יודעים מה זה אקסיומה? קביעה. אקסיומה זו היא קביעה שאין אפשרות להפריך אותה. אחד ועוד אחד, כמה זה? לא 11, זה 2. אחד ועוד אחד, בדרך כלל זה 2, אצלנו, בישראל. אחד ועוד אחד זה 2, זו אקסיומה. זה חוק, קבוע. נגיד את זה ככה. יש כמה אקסיומות שצריך לקבל אותם, להבין אותם. דבר ראשון, זה שאדם חושב על משהו מסוים, זה לא אומר שזה יגיע אליו. אוקיי? זה לא אומר שזה יגיע אליו. אם אדם חושב כל חייו שהוא רוצה להיות מולטי מיליונר, או פילנטרופ, ולתת ולתרום, זה לא אומר שהוא יהיה כזה. איך אנחנו יודעים? כי לא כולם מיליונרים. יש מישהו שלא רוצה להיות מיליונר? אין דבר כזה. כולם רוצים להיות, רק אחוז אחד מהעולם מחזיק בכסף. של רוב העולם. אחוז אחד מהעולם מחזיק ב-90% מהכסף של העולם. יש 100% אנשים בעולם? תיקחו אחוז אחד. נניח, אם היה 100% אנשים בעולם ויש 100% כסף בעולם, אז שיתחלק שווה בשווה בין 100% אנשים וכסף? לא. יש אחוז אחד שלוקח 99% מהכסף של העולם. ושאר האחוז מתחלק בין כל ה-99% האחרים. זה דבר שידוע. זאת אומרת שאין מחשבה שגורמת לך להרגיש או לקבל או לזמן אליך מצב מסוים. במיוחד לא שאדם רוצה, נניח סתם, כל אדם רוצה להתקדם בעבודה, אבל לא כולם מתקדמים בעבודה, נכון? נכון? יופי. זה חוק. מצד שני, לא כל פחד שקיים אצלך, נכון, את אשר יגור תיבעלי, אבל לא כל פחד שקיים אצלך הוא מתממש. אדם, למשל, מאוד לחוץ, מתקשר, אשתו לא עונה, המשפחה שלו לא עונה, אבא שלו לא עונה, אחרי כמה דקות מתחיל, תאונת דרכים, מת, מוות, איך אני אעשה את השיבה, איך אני אעשה את זה. סך הכל נגמרה הסוללה. אני אומר לך דברים מציאותיים. כל אחד עובר את זה גם. כל אחד שצוחקים פה, כולם עוברים את זה. בצורה כזו או אחרת. זה לא אומר באמת שאם חשבת ודמיינת והרגשת, באמת זה קרה. מסכים, מוסכם, נכון? דבר הגיוני? נכון? יופי. מה הבעיה? הבעיה שכשאתה לחוץ וכשאתה מפחד, נכון שזה לא מסמן שזה יקרה. נכון שזה לא מסמן שנניח פתחו לידך חנות מתחרה. וואו, ייקח לי כל הלקוחות, כל הקליינטים וכו' וכו', מתחיל להיכנס לדמיונות. ואתה רואה בסוף השנה, זה לא קרה, אני יותר טוב, אני מוכר יותר טוב, יש לי מוצרים יותר טובים, אני יותר, אנשים אוהבים אותי יותר, אני עובד טוב. אבל הפחד הזה שהיה לי כל השנה, עד שראיתי את החשבונות בסוף השנה, היה קיים, אבל הוא לא ייצר מציאות. הוא לא קירב אליי מציאות, הוא לא יצר מציאות. אבל בשונה מהתחושות הטובות, שאדם רוצה ושואף ורוצה ולא בטוח שהוא מקבל, התחושה השלילית גורמת להרגשה רעה. הפחד, זה ההבדל בין, רצון למשהו חיובי, לפעמים לא מתממש, כן מתממש, רוצה, כל הזמן רוצה להשיג, רוצה שיהיה לו כסף, רוצה להצליח, לא מתממש, לבין זה שאדם מפחד, לחוץ, כאוב, מחשבות שליליות. נכון שלא קרה כלום עדיין. לא קרה כלום, זה לא אומר גם שיקרה. אבל בזה הרגע אתה סובל. נכון? וכשאתה מתכנן ובונה את עצמך איך להשיג, אתה לא סובל, אתה מרגיש איזה יצר כזה של פעלתנות, של בנייה, של יציאה, של עשייה, יצר טוב. אך כשאתה לחוץ ומפחד, אתה סובל. לא קרה כלום, אבל אתה סובל. בסדר? אם כן, נענה על התשובה על השאלה השלישית. כשאדם מרגיש חיובי או שלילי, זה לא מבטיח לו שכן יקרה או לא יקרה משהו. על כן, יכול להיות שאדם שירגיש טוב ופתאום קרתה לו איזה צרה או קרה איזה אסון. יכול להיות שאדם ירגיש טוב והכל היה לו בסדר וקרה אסון. זה יכול לקרות וזה קורה וזה קרה. אבל, עוד פעם אנחנו צריכים להגיד, שאם אדם ירגיש שליליות עד שיקרה האסון, הוא גם סובל מהתחושה השלילית וגם יסבול מהאסון. אז זה כבר להרגיש חיובי, לפחות ליהנות מהרגע, ואם יהיה אסון, יתמודד איתו. זה מבחינה טכנית, שכלית. עכשיו, איך אני אמור להרגיש טוב עם בעיה שקיימת? יש בעיה שקיימת, איך אני אמור להרגיש טוב? אני אסביר את זה, זה מאוד מורכב להסביר את זה במילים. זה מאוד מורכב להסביר את זה במילים. זה שאלות שקשה מאוד להסביר אותן במילים, להוציא אותן בצורה ורבלית, מילולית, קשה מאוד. אבל אני אנסה בכל זאת. אנחנו צריכים לחשוב על המוח, התחושות, הרגשות על המוח, אני אקח את המוח, כמציאות שמחולקת להמון המון חלקים. המון המון חלקים, כמו למשל, כל הפריטים שראינו בחיים. ראיתי את המנורה הזאת, ראיתי את התמונה הזאת, זה עוד חלק במוח הזאת. כל הפריטים שראינו, ראיתי תמונה עם מיליארד מכוניות, תמונה מלמעלה של עיר שלמה עם מיליון בתים, זה עוד מיליון חלקים במוח. המוח מחולק למיליארדי פריטים, אוקיי? מיליארדי חלקים. לכל חלק יש את המקום שלו. זה מדהים שכשאני אראה לבן אדם תמונה של דבר מסוים, חפץ מסוים, הוא ירגיש משהו כלפיו. אין דבר כזה, לעולם, שכשאני אראה תמונה ציורית או תצלום או חפץ מסוים לאדם, הוא יגיד, אני לא מרגיש כלום כלפי זה. אז זה כמו שאני אגיד לאדם, אני אגיד לך אחר משהו, מי שיצליח לעשות את זה, יקבל ממני פרס נובל. של הישיבה, פרס נובל, יש לנו פרס נובל בישיבה, אני אביא לכם אותו. זה בסדר, זה כזה קוטג' כזה עם הציץ. משהו מאוד נחמד. זה לא כמו של בהולנד שם, לא יודע איפה מחלקים את זה. אבל זה גם נחשב. מי יכול בזה הרגע, לא לחשוב על כלום? אל תחשבו על כלום, אתם יכולים? למה אנחנו לא יכולים? כי ברגע שאני חושב על לא לחשוב לכלום, אוטומטית אני כבר חושב. מה? בטח, להפך, כשאת ישנה, המוח פעיל יותר, כמעט יותר מהירות, יותר מהרנות. כשישנים, יש REM קוראים לזה, שנת עיניים מהירות, יש תקופות שהמוח פעיל יותר מהרני. דבר שידוע. לא יודע מה זה פיסה גול, עדיין לא. אל תחשוב על חתול שחור, על סוס שחור? כן, פיל ו... כן, אל תחשוב על זה. כן, לא, אני מדבר על לא לחשוב על כלום. לחשוב על כלום. על ריק. תחשבי רק על שחור. את לא יכולה לחשוב רק על שחור. אי אפשר, תמיד יהיה לך ניצוצות, תמיד יהיה לך משהו, אין דבר כזה. אין מציאות, עצם זה שאתה הולך לחשוב על שחור, אתה חושב. ברור. כן, זה משהו אחרי, זה התרכזות, תכף אני אסביר גם על זה. אבל בכל מקרה, אין אפשרות, זאת אומרת שגם אין אפשרות, שכשאני אראה למישהו פריט מסוים, הוא לא ירגיש אליו כלום. אולי יכול להיות שהוא לא ידע מה זה, יכול להיות. אבל החוסר ודאות והחוסר ידיעה זה גם תחושה. אולי יכול להיות שהוא לא יאהב את זה, אולי יכול להיות שהוא ינסה להקל את זה, התהליך העיכול של ההבנה זה גם תחושה. בקיצור, תמיד אנחנו מרגישים. ברגע שבן אדם יכול לא לחשוב על כלום, במקרה אחד, קוראים לזה אלצהיימר, דימנציה. אלצהיימר זה בן אדם שיכול לא לחשוב על כלום, שהוא לקראת המוות שלו. יכול, המוח שלו מתחיל להתבלגן והולך ונעלם ומת. אין לזה פתרון. יש איזה, אנשים לא, יש, מי שיש לו בעיה כזו, בכלל, מי שיקח שמן, קוקוס, כפית קטנה כל יום, ששמן קוקוס, זה חומר לבן, זה משחה כזו לבנה. זה ממש מחזק את המוח בצורה בלתי רגילה. וכמובן, אומגה 3. אומגה 3 זה חומר שמשקם ממש את התאים של המוח פיזית. שני רופאים עכשיו בשני מקומות שונים בארצות הברית, הזריקו 100 גרם של אומגה 3 לחולה שהיה מנוון צמח, וכן, שהם היו בצמח אחרי אירוע מוחי, והם התעוררו. כן, צמח. אדם לא מתפקד, מת. רק לב דופק והמוח מתפקד בקטנות, אבל הוא לא זז, לא... הזריקו 100 גרם, שזה ככה משהו כזה, וחזרו לתפקד. עושים על זה אחר מחקר, אומגה 3, זה... מי שיכול לקחת את זה ממש מהדגים העמוקים, ממש מהדגים, ולא מכדורים, זה עדיף. מי שיכול לקחת את זה משמן מרווה רשתית, זה הכי טוב. לאחר מכן יש את הכדורים. כן, זה מצמח, וזה ממש ממש חזק. אומגה 3 זה... כל בית מרקחת, כל חנות טבע, ואצל הקצב, כן, נמשיך. אם כן, המוח כולו בתחושות. עכשיו אני פירטתי לכם, בערך בדוגמאות, עד כמה המוח רחב, עוצמתי, מכונה שלא תאמן. בריאה שמימית ופלאית שאי אפשר להבין אותה, וגם לא מבינים אותה עד היום. מיפו את החלל, מתחילים למפות את האוקיינוסים, מיפו את כדור הארץ, מיפו את הירח, את המאדים, מיפו את הכל, את המוח לא מיפו. לא יודעים מה... היום ממש מתקדמים בחקר המוח, כי יש כמה מכשירים מאוד חזקים שמרגישים מה האדם מרגיש וה... אלקטרודות מגיבות, יש התקדמות בתחום הזה. המוח, כמו שתיארנו אותו עכשיו, כל פרט זה חלק קטן, כי כל פרט אנחנו מרגישים כלפיו משהו. אז זה משהו, זה עצום. כמה פרטים ראינו בחיים, כמה פריטים, כמה מצבים, כמה סיטואציות, מיליארדים. זה משהו עצום. וכשיש לאדם בעיה, שימו לב, 99% מהבן אדם מרוכז בבעיה. 99% מהבן אדם, מהתודעה, מרוכזת בבעיה. מרוכז בבעיה. כשהוא אוכל, הוא חושב על הבעיה. כשהוא ישן, הוא חושב על הבעיה. כשהוא מדבר, כשהוא צוחק, צחוק חיצוני, הוא חושב על הבעיה. כשהוא יושב לנוח, הוא חושב... כל הזמן, זה מלווה אותו, כל הזמן. זה מלווה אותו רגע רגע. שימו לב, טוב, זה חשוב. בנוסף, צריכים להבין, כשאדם מרגיש תחושה שלילית כלפי מקרה מסוים שקרה לו, המוח בחוכמה שלו מזהה עוד מקרים שדומים ומקשר אותם. אוקיי? אני אזרוק כאן עכשיו כל מיני פריטים, וביניהם אני אשים כמה מסמרים, מסמרי פלדה, חתיכות של ברזל. כשאני אביא מגנט, הוא יקבץ אליו, אני אעשה סיבוב ככה מהאוויר, הוא יקבץ אליו את כל החומרים מברזל. אז כשאני מעלה בעיה רגשית, נפשית, פיזית שקרתה לי, לא משנה, המוח אוטומטית מעלה תחושות מבעיות דומות שקרו בעבר. אוקיי? היום יש את זה גם במחשבים. כשאדם חפש משהו מסוים, אז המחשב יכול לתת לו תוצאה שדומה לדבר הזה שהוא חיפש. נכון? יש דבר כזה? קיים? מציאות? ככה גם המוח. כשהוא קולט בעיה רגשית שלילית, המוח עושה את זה בחוכמה. מה החוכמה? יש בעיה, אז הוא מלא מציאויות שהיו שונות אבל דומות לאותה בעיה. כדי לדעת איך נפטרנו מהם, אז אנחנו רוצים להיפטר מהבעיה, איך נפטרנו, אז הוא מעלה דברים שדומים. עכשיו, מה הבעיה בתודעה של הבן אדם? הוא לא קולט את זה כעניין של פתרון. הוא רק מגדיל את העצב שלו, מגדיל את השליליות, מגדיל את הדיכאון. הוא משלב ונזכר בעוד דברים, ואי, גם היה לי ככה, והנה עוד פעם זה חוזר. ופעם, גם, גם קרה לי ככה גם בילדות, מתחיל לעלות דברים. ובחוכמת המוח, בסייעתא דשמיא, יש מציאויות, שהקדוש ברוך הוא נתן למוח הוראה, מציאות מאוד מאוד קשות, שהוא משתיק אותם, שהוא משתיק אותם, שהוא מעלים אותם. כי אדם לא יוכל להתמודד איתם בגיל הזה. אז מעלים לו את זה בגיל יותר מאוחר. טראומות מושתקות, מעלים לו את זה בגיל יותר מאוחר, שם הוא יכול להתמודד. בגיל קטן הוא לא יכול להתמודד, אתה משתיק לו אותם. נותן לו לחיות החיים, לעבור את הבגרות, ואז יש בעיה, המוח מסמן שיש בעיה, אם זה בזוגיות, אם זה בנפש, אם זה פחדים, לא משנה מה. ואז הולכים אחורה, רואים את הטראומה, מעלים אותה בגיל יותר בוגר, שאדם קצת יותר משכיל. ופותרים אותה. יש כל מיני שיטות של העבודה של המוח. המוח מאוד מורכב. מאוד מאוד מורכב. אם כן, לקחנו את כל החלקים, את כל העוצמה ואת כל הגודל, והכנסנו בעיה אחת, שהיא לאט לאט הולכת ומתפתחת, ויוצרת קשרים עם עוד בעיות אחרות, והולכת וגודלת, ומשתלט לנו על כל החלקים, על כל הפריטים של הרגשות במוח. על כן אדם לא יוכל לחוות חוויות חיוביות כשהוא קשור בתוך הבעיה הזו, כשהוא מייחס לחשיבות. אם הייתי לומד לתת כבוד ראוי לבעיה, כבוד ראוי לבעיה, והייתי יודע שהיום שלי מחולק, נניח היום שלי מחולק ל-12 שעות, אז בנוסף לבעיה, יש לי גם את הצורך בלאכול, בלשרוד, בלהתקיים, להביא פרנסה לבית, לדאוג לילדים, לדאוג למשפחה. יש לי עוד צרכים, יש לי עוד צרכים נוספים, שאני צריך להתמקד בהם, להתמקד בהם, כדי להמשיך לייצר לעצמי חיות, מציאות, המשכיות. והבעיה הזו משתלט לי על הכל. כל דבר שאני עושה, אני עושה את זה בצורה לא טובה. אפילו יש שמחה, אני הולך לשמחה בצורה לא טובה, בצורה שלי, אני לא מרגיש טוב עם זה. כי נתתי יותר מדי כבוד, יותר מדי ספייס לשליליות הזו. זו הסיבה שאני לא אוכל לחיות בצורה טובה עם בעיה, אני לא אוכל לחיות, זו הסיבה. עכשיו, איך אנחנו מתקדמים? בדרך כלל, כשיש בעיה כזו, טוב מאוד ללכת, בתחילת הדרך, ללכת למישהו חיצוני. רב, יועץ, מישהו שמבין, שיכול לתת לך ייעוץ או עזרה. מה זה עושה? למה זה גורם? כשאני נכנס למישהו חיצוני, שהוא כמובן אובייקטיבי, כשהוא שומע את הבעיה שלי, בגלל שהוא אדם חיצוני, והוא לא חווה את מה שאני חווה, אז כשהוא שומע את הבעיה, הוא שומע אותה בווליום הנכון. אתם מבינים את זה? כשאדם שמולך, גם אם זה חבר אמת, או מישהו שמבין, או מישהו מהמשפחה שאתה, אדם שאתה סומך עליו, שומע את הבעיה שלך, בגלל שהוא אין לו את הדמיונות שלך ואת התחושות הפנימיות שלך, הוא שומע את הבעיה כמו שהיא באמת. כמו שהיא באמת. משום כך, כשאדם חולם חלום, לאן הוא ילך לפתור אותו? רק אצל חבר טוב שלו. רק אצל חבר טוב. אם הוא ילך לפתור את החלום, הוא ישאל, תשמע, אני חלמתי שנשפך עליי גשם שחור. גשם שחור נשפך עליי מהשמיים. המון המון, והכל היה דביק, והיה לזה ריח מוזר, ריח של נפט. אני הרגשתי לחוץ, מה זה גשם שחור? זה כללה, מה? אם הוא הולך לפתור את זה אצל סתם אדם, הוא אומר, תשמע, גשם שחור זה לא נראה טוב. גשם רגיל זה ברכה, סימן ברכה. גשם שחור כנראה הולכת להיות לך שנה לא קלה. ברגע שהוא אמר לו את זה, הוא חרץ לו גורל. לא, אתם צריכים להבין, הוא חרץ לו גורל. הוא חרץ לו גורל, תהיה לו שנה לא קלה. תהיה לו שנה לא קלה, כי הוא אמר לו את זה, כל דבר שיקרה, הוא יקשר את זה לחלום. מאותו הרגע, כל דבר שיקרה, הוא יקשר את זה לחלום. הוא יקשר את זה לחלום, המוח יקשר. עוד מציאות שדומות, ואדם ייפול ויפול ויפול. תדעו לכם. צריך ללכת לאדם שאוהב אותך, יענה לך, מה, גשם שחור? מה אתה אומר? תשמע, מה? רווח גדול. איך קוראים לזהב הזה בסעודיה? זהב השחור, גשם שחור, נפט, דלק, הרווחת כסף. וואי, נכון, נכון, איזה חלום, איזה פתרון, תודה רבה. עשית אותו שמח, עשית אותו מאושר. תדעו לכם, חשוב מאוד, בגלל זה חשוב מאוד, ללכת לאדם שבאמת ייתן לך את הפתרון. לא סתם ללכת לאדם שראית בזה הרגע ושמעת עליו וסתם ופתאום יפגע בך. צריך לבדוק, שילך בחלום, ילך רק לחבר טוב, רק למכר קרוב, שיודע באמת הנפש שלו, שייתן לו פתרון טוב, כי על פי הפתרון של האדם, הולך המזל גם. על פי זה זה יכול לקרות. אם כן, נחזור לעניין. כשאני עומד מול אדם חיצוני, אני משמיע לו את הבעיה, אוטומטית הוא מגיב, כמו שצריך להגיב. אני רואה שהוא לא מתרגש כמוני, והוא לא לחוץ כמוני, והוא לא משתגע ולא נבהל. לפעמים אנשים באים אליי, תשמע רוב, נכנסים. יש את הבעיה הזאת. מי אתה? מה השם? מאיפה אתה? דרך מי הגעת? מתי הגעת? מה שלומך? תשתה משהו? לא, תשמע, רק דבר אחד אני רוצה לדבר איתך. כך וכך וכך. אני רואה את המצב הזה, קודם כל מה עושים אוטומטית? זה שומע. תגיד לי, ומה עם הילדים? לא, אני לא... תקשיב, מה עם הילדים? ספר לי קצת על הילדים. ספר לי קצת על הבית, על המשפחה. לא, זה הכי חשוב לי אחר, זה יושב לי על הראש. בסדר, אני לא רוצה לשמוע, תלך למישהו אחר. טוב, אם ככה, לאט לאט אני ממשיך, לאט לאט, טה-טה-טה-טה-טה, כן, ממשיכים לדבר. מה אני עושה בתהליך הזה? מה אני עושה? לא משכיח, אי אפשר להשכיח, אבל אני מראה לו שהבעיה שלו לא חשובה כמו שהוא חושב. הבעיה שלו לא היסטרית ומסוכנת כמו שהוא חושב. אוטומטית האדם, בפנימיות שלו, מגדיל את הבעיה שלו. כי הוא חושב עליה המון, הוא מגדיל אותה, הוא מגביר אותה. שומע, הופך מאכבר לפיל. הופך אכבר לפיל. אותו, מעביר לו נושא, נושא שבכלל לא חשוב לו בזה הרגע. אני מדבר איתו, מעריך איתו, עד בקשר, בקשר ל... בסדר, אל תדאג, תהיה לך הדוקטור הזה, בעזרת השם, יהיה לכם שם די, כך מספר טלפון, יעבור, תוך חודש, אתה בסדר, להתראות פעם. הוא בשוק. והוא לא יבקש אחר כך עוד פעם. הוא לא יבקש. הוא ישמע את זה, הקטנתי לו את הבעיה, הוא ישמע את זה, יקבל את זה, הוא יבין במוח שהוא עצמו עשה תהליך של הגברה. סתם, לחינם. זה אומר שאדם מצא שלילי. אבל כשאדם יהיה ריאלי כלפי עצמו, ויאמר לעצמו משהו כזה, תרגיל כזה, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. תדעו לכם שאמונה בקדוש ברוך הוא, אני אגיד לכם משהו, אני אסביר לכם את זה בפשטות שתבינו. מישהו יכול להגיד, לומר, להגדיר, או לחשוב שבמשך החיים שלו, תהליך של החיים, של הגדילה, של ההתבגרות, של הניסויים, של העבודה, של הפרנסה, שזה לא מלחמה? מלחמה על הקיום, מלחמה על ישראל. הנה, שמענו אתמול, בן אדם, לא יודע מה היה, ספר או סופר, לא יודע מה ספר, מה עשו, הרגו, רצחו, לא משנה. מישהו ציפה שירצחו אותו בצהריים? מישהו ציפה לעשות תאונה? יש לו פגישות בערב, ציפה לעשות תאונה ולמות? לא, אף אחד לא ציפה, נכון? זאת אומרת שאנחנו נמצאים בסוג של מלחמה. כל רגע יכול להפתיע אותנו משהו אחר, נכון? מישהו פה מתנגד למה שאני אומר, יש משהו שלא נכון? ההגדרה שלו היא לא נכונה? עכשיו במלחמה, ככל שיש לך כלים יותר טובים ויותר חזקים, ככה אתה יותר מוגן ויותר מסודר. נכון? מסכימים איתי? אם יש לך מקלע מעץ או רובה M16, אתה יותר מוגן עם הרובה M16, נכון? טכנית, במלחמה עצמה, הקדוש ברוך הוא מחליט מי ימות ומי יחיה. טיטוס חשב שהוא הכי מוגן, הכניס לו יתוש לאוזן, הרג אותו. מיתוש קטן. יתוש, בריאה קטנה בעולמי, תראה לך מה זה. זה עניין של תפיסה, אבל בעיקרון, כן, טכנית. עכשיו, בנוסף, כשאני אתן לכם כלי, כלי להשתמש בו, שהוא כלי חזק מאוד, שיעזור לכם בהמון תהליכים, גם של התקדמויות בחיים, וגם תהליכים של התמודדויות. והכלי הזה יכול להיות שהוא קצת כבד. יכול להיות שהוא טיפה כבד. יש מישהו שלא ייקח את הכלי הזה? יגיד לו, תשמע, הכובד קשה לי, אני מעדיף למות, לא אכפת לי. יש מישהו שלא ייקח את הכלי הזה? לא, כל אדם נורמלי, ייקח גם אם הוא קצת שוקל, אבל זה יורה טילים חבל על הזמן. אז תדעו לכם, אני אגיד לכם משהו. אדם שיש לו אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא, הוא חי בצורה הרבה יותר איכותית, הוא חי בצורה הרבה הרבה יותר טובה מאדם ללא אמונה. למה לא כולם מאמינים? כבד, מה, שבת, מה נעשה, מצוות? כל אחד בדרך שלו, כן? כל אחד בדרך שלו, כל אחד... אבל אדם ללא אמונה, אדם ללא אמונה, אם כן, איך אנחנו רואים? יש קבוצות של אתאיזם, של אתאיסטים. קבוצות של אתאיסטים. שלא מאמינות בכלום, הם מרגישים טוב. מתמודדים, מרגישים טוב. איך זה קרה? מסיבה אחת פשוטה. קודם כל, התהליך הזה של לגלות את החוסר אמונה, עד כמה הוא משפיע, זה לוקח כמה שנים. כי הקדוש ברוך הוא רחמן, הקדוש ברוך הוא לא נקמן. זה דבר ראשון. דבר שני, האתאיסטים עצמם הפכו כבר את האתאיזם לדת. אז הם מאמינים בדת הזאת. יש להם איזו אמונה פסיכולוגית בדת הזאת. אבל בעיקרון, אדם ללא אמונה, שהוא לא יודע והוא לא מרגיש שיש משהו גדול ממנו, אני לא מדבר על ידיעה, אני מדבר על אמונה. אדם כזה נמצא מבחינה נפשית בדרך כלל בתחתית. כי אדם שחושב שכל מה שקורה, זה קורה כי זה קרה, כי זה טבע, כי זה מקרה, ולא באמת מתוכנן, ולא באמת מאורגן, ולא באמת מסודר, אדם כזה אמור להיות בפחדים וחרדות כל רגע ורגע. אם אין סדר, זאת אומרת, מחר יכולה השמש להתפוצץ. מחר השמש יכולה להתפוצץ. מישהו אמר שלא? אדם שאין לו אמונה. מחר יכול ליפול איזה אסטרואיד, להשמיד כדור הארץ, נכון? זה לא נכון, זה לא יקרה לעולם. זה לא יקרה לעולם. כי הקדוש ברוך הוא קבע שזה לא יקרה, כי יש מישהו שמסדר ומארגן. וזה לא יקרה. וגם מה עוד לא יקרה? לא יחדל אביון מן הארץ. לעולם לא יהיה מצב שלא יהיו עניים. אין, לא יקרה דבר כזה. זה חוק בטבע, שהקדוש ברוך הוא קבע. חוקים. וזה מראה לנו על הכוח של האמונה. זה מראה לנו מה העוצמה שלה. העוצמה שלה היא, אני אומר לכם, אנשים חולים, הבריאו מאמונה, אמונה פשוטה. וככל שהאמונה יותר תמימה, ככה יותר חזקה. הרב זילברשטיין מספר בספרו סיפור מעניין. זוג הורים, היה להם קושי בהריונות, בסופו של דבר הצליחו להביא ילד צעיר, יפה, מתוק וחכם. שמרו עליו מכל משמר. אנשים דתיים, אנשים טובים, אנשים פשוטים, נעימים ונחמדים. שמרו עליו מכל משמר. יום אחד באחד הקייטנות הייתה שחיית לילה במים חמים. שחיית לילה, מי שיודע, בבריכה, הולכים בקייטנות, בדרך כלל בנים, בנות, נפרד. ילד הזה הלך כמו כל הילדים. הוא ילד שהיה עטוף בצמר גפן, שמרו עליו. התחיל לגדול, 5-6, רואה את הילדים קופצים, הוא לא רגיל, תמיד שמרו עליו, ילד בן יחיד, שומרים עליו יותר, זה דבר טבעי. לפעמים זה לא טוב. הילד ראה את הילדים קופצים, קפיצת ראש. הוא אמר, אני גם מנסה. אבל מה? אני מפחד, אני לא מכיר, אני אעשה את זה במים נמוכים. קפץ מגבוה למים נמוכים, מים רדודים. משקל הגוף היה יותר חזק מהתחייה של המים, קיבל מכה בראש, התעלף. התעלף בתוך הבריכה. עכשיו, בגלל שמשום שבבריכה לילית יש תאורה מאוד מאוד חזקה, פלורוסנטים מאוד מאוד חזקים, אז ההשתקפות של האור מסתירה מה קורה באמת בתחתית הבריכה. בערך, הרופאים העריכו שבערך היה שם 5 דקות. עד שמישהו נתקל בו ברגל, הרים, צעקו, הטיסו אותו לבית חולים, אחיהות, מכות חשמל. בסופו של דבר, כשאבא הגיע לבית חולים, הרופא אמר לו, תקשיב, הילד, ציינו הבחנה בערך עוד כמה דקות, אבל בעיקרון אפשר להגיד, מת. ילד מת. וגם אם הוא לא מת, הוא יישאר צמח. ואם נניח יש לכם אלוקים, כי הוא ראה אותו בן אדם דתי, ואם נניח יש לכם אלוקים, גם אם הוא יתעורר, הוא יהיה ילד מפגר. כי 5 דקות לא הגיע אדם למוח, המוח לא מתפקד. ילד תת פעילות. כל המשפחה בלחץ, הבעיה הכי גדולה, איך להזמין את האמא. אבא דאג שלא ידעו לה, מה לא הודיע לאמא. בסופו של דבר אחד מבני המשפחה לקח את האוטו, נסע אליה, אמר לה בואי, קרה איזה משהו לאחד המבוגרים. היא ראתה שם, מה קרה? מה קרה למוטי, למורדי? מה קרה לו? קרה לו משהו, נכון? קרה לו משהו? סיפרו לה שהפסיכולוג של הבית חולים ישב איתה, כי זה בן יחיד, זה לא פשוט. הסביר לה מה קרה בדיוק. פתאום היא אומרת ככה, בסדר, אין בעיה. ישבה בחדר, בספסל, מתחילה לקרוא תהילים. הסתכלו, אולי השתגע, ציפו שיהיה היסטריה, מריבות, כדורים, זריקות, להרגיע את המצב, ככה ציפו. כלום. הרופא יוצא אחרי 20 דקות, אומר, תשמע, אין סיכוי. אני מסתכלת עליו, אומרת לו, מה זאת אומרת, אין סיכוי? אומר, אולי סיכוי שיהיה צמח. שים אותו בית חולים סיעודי כל החיים, עד כמה שיחזיק. אומרת לו, לא, תוך כמה דקות הוא מתעורר, קם והולך על הרגליים תוך 5 שעות. אז הוא אמר לה, אבא, מי זאת הרבנית? כאילו, מה, אתם מאמינים? הוא אמר, לא, זו האמא. אבל זו האמא, אז הוא לקח את האבא, אמר, תשמע, יכול להיות שמהטראומה של השוק, יכול להיות שהיא השתגע. יכול להיות שהיא הסתובב למוח. כי זה קורה. הוא אמר לו, האמת, אני לא יודע, ככה אבא מספר מילה במילה, אני לא יודע, יכול להיות. הבן שלי, כשהוא נשרט, כל השכנים, כל השכונה הזאת וכל הרופאים באזור יודעים שהוא נשרט. עכשיו המקרה הכי קשה של מוות, ולא מזיז לכלום. יושבת, קורא תהילים, באמת, יכול להיות שאתה צודק. הרופא יוצא, נכנס, בדיקות, רופאים נכנסים, כל פעם, עוד 4 שעות, עוד 3 שעות, תראה הוא מתעורר. תקשיבו טוב. הסתיימו 5 שעות, זה סיפור אמיתי, אפשר לראות את הבן אדם, אפשר לדבר עם הילד, הכל קיים, מציאותי, אמיתי, אמיתי, אמיתי. לא דמיונות, זה בדור שלנו, ונמצא או בבת ים או בחולון, אני אבדוק מי שירצה, לבדוק ולברר ולשאול, ויראה את זה. 5 שעות, הילד מתעורר, מוצאים עליו את המכשירים, מתחיל להתהלך בחדר. מתחיל להתהלך בחדר, הרופא ראה את זה, התעלף. התעלף, היו בשוק, כולם היו בשוק טוטלי. היו בשוק טוטלי, היו באלם מוחלט, אלם מוחלט, זה לא הגיוני. העת חזר, כמובן השאירו אותו שם, שמו אותו במיטה שיבדוק, לבדוק מה קורה, הכל חזר לתקינות. עברו הזמנים, עברו השעות, הרופא נכנס לשיחה עם ההורים, הוא אומר, תסביר לי משהו אחד, איך? אני רואה עכשיו רואה שאת לא השתגעת, אבל איך זה יכול להיות שאמרת, מה קורה פה, איך זה יכול להיות, איך זה קרה דבר כזה? אמרנו, תקשיב משהו. אני יודעת שיש אלוקים בעולם ויש קדוש ברוך הוא בעולם. אני עובדת בהתנדבות, מתנדבת בתור בלנית במקווה, בבת ים. עדיין עבודה, היית מתנדבת כבר כמה שנים. עשיתי את זה בשביל שיהיו לי ילדים, כמה שנים, ואני ממשיכה בזה עד היום. היית אומר לי נדרס, הייתי לחוצה. היית אומר לי קיבל מחלה, הייתי לחוצה. אבל ברגע שאמרת לי שהוא טבע במים, הוא קיבל מכה והוא מת מהמים, זה לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לעולם לא יפגע בי במים. בכל דרך אחרת אני מאמינה. אבל במים, אני מתעסקת בקדושה של מים, של מקווה, לעולם הקדוש ברוך הוא לא יפגע בי במים. ובגלל זה הוא התעורר. וסיפור המלך, סיפור אמיתי, אפשר לבדוק אותו, אפשר לאמת את הסיפור. סיפור אמיתי. עוד סיפור שדומה, גם אם הזכרנו את הנושא, זה סיפור מעניין גם, מעניין. לא שמעתי עם בעל המעשה, אבל קראתי באחד הספרים. אישה מבוגרת, דתייה, הולכת ברחוב, בראשון לציון נראה לי. בא אליה בחור, מנסה לשדוד אותה, לא מצליח, מנסה, היא בורחת, צועקת. תופס לה את השרשרת, מנסה למשוך, למשוך, לא מצליח, לא משנה, אתה, מבוגרת, חנק אותה, מתה. מתה. שימו לב. סיפור מזעזע. לא שמעתי עם בעל המעשה, לא שמעתי, זה סיפור שקראתי. מעצר משפטים, מתחילים תהליכים של המשפט, האימא של הנער הזה מגיעה לבית המשפט, היא לא הבינה מה קורה, זה הכל קרה מהיר, זה היה מעצר לילי, הכל קרה מהיר, הזמינו את כולם. אז השופט מתחיל להקריא את התיק, כך וכך, מואשם בהרג של גברת נחמה סעדון. מראשון לציון. איך שהאימא שמעה את זה, התעלפה, פאק. נפלה על הרצפה. חשבו שבגלל שהילד שלך להיכנס לכלא, הרג, רצח, הרימו אותה, היא הייתה חייבת לצאת בחוץ. המשפט נמשך, נמשך, יצאו איתה בחוץ, לאחר מכן, שאלו אותה, איך את מרגישה? היא הייתה היסטרית מאוד מאוד לחוצה. אמרו לה, מה קרה? תספרי מה קרה. ככה היא מספרת. לפני 20 שנה בדיוק, התחלתי לשמור טהרת המשפחה, התחלתי להקפיד, ובא לי, לא דתי, לא אכפת לו מזה. יום אחד הגיע הזמן המקווה, והיא צריכה ללכת לטבול, והוא לא הסכים. הוא לא הסכים, ועד ששכנעתי אותו, יצא לי הנשמה, בסופו של דבר ברחתי איך שהוא רצתי. איך שאני בא להיכנס למקווה, הבלנית אומרת לי, חמודה מצטערת, היום יש לי חתונה, אני סוגרת בתשע. בבקשה, בבקשה, אמרת לו, לא, אני כבר הייתה בחוץ עם המפתחות, אני לא מוכן, לא, תחפשי מקווה. בבקשה, אם אני עכשיו לא תובלת, אני חוזרת לבית, בעלי לא אכפת לו מהדת. זה יהיה איסור חמור של נידה. בבקשה, אני חייבת. לא, אין לי זמן, והלכה. היא אומרת, באותו לילה נולד הילד הזה, והבלנית הייתה אישה שהוא הרג אחרי 20 שנה בדיוק. הבלנית הזאת, בגלל זה, שאמרתי את השם שלה, התעלפתי. זאת הבלנית שלא נתנה לי לדבול, באותו לילה, מאותו לילה נפקעתי, וזה הילד שנולד. איך הגלגל מסתובב. נחזור לענייננו. אם כן, ונסיים, אני רואה, נמשיך את השיעור הזה פעם הבאה, כי לא ענינו על כמה שאלות, אבל אני רואה שהזמן כבר... נכון, כן? יש אישור עברון? האקשה. איפה הבחור עם הפופקורן והבמבה? אם כן, התחושות הפנימיות של האדם הם אלו שקובעות איך הוא ירגיש ומה הוא ירגיש. זה נכון. אבל הריאליות, ההסתכלות האמיתית על מה שקורה במזל שלך, במציאות שלך, בסביבה שלך, היא שיכולה לפתור את כל הבעיות. באמת, אם אני אסתכל על הבעיה שלי, איך אני עושה? למשל, אם יש בעיה, יש איזה בעיה, יש איזה תקלה, משהו, מה, תראה, זה יש לו, יש משמור. תודה רבה שהשם נתן לי רק את זה. יש איזה בעיה חפויתה, תראה, איזה מסכן, מת בגיל צעיר. תודה רבה שהשם נתן לי רק את זה. תמיד עושים השוואות למקומות יותר שליליים משלך, למקומות הרבה יותר כואבים משלך, ובסופו של דבר אתה מגלה שההשוואות האלו מרגיעות אותך, מכניסות אותך למציאות. כן. כן, יש בזה כן נחמה, כן, ואנחנו גם רואים שאנשים שככל שהם חושבים פחות על הבעיה שלהם, הבעיה נפתרת. ככל שהם נתחים אותה לעומק, נותנים לה יותר, יותר מקום, יותר מדי מקום, הבעיה פשוט נמשכת ונמשכת, ושום דבר לא משתנה, ושום דבר לא קורה, והכל כואב. אם אתה מתייחס לבעיה כדבר טוב, בסדר גמור. זה לא אומר שזה יפתור את הבעיה, אבל זה אומר שאתה תרגיש טוב. כשאתה תרגיש טוב, ותהיה יותר מרוכז, יותר מפוקס, יהיה לך גם את הכוח לפתור את הבעיה, יותר מדי שאתה מדוחדך בדיכאון. זה הרעיון. אז בעזרת השם, אני מקווה שאנחנו נמצא את כולנו, כולנו נמצא את עצמנו, שיש לנו מצע חיובי, ונתחיל לקראת הפסח לעשות ניקוי פנימי, וכמובן ניקוי גשמי גם נעשה שיעור על הלכות הפסח, נסביר מה צריך להכשיר עם הכלים, באיזה צורה, מה זה ליבון, הגעלה, כל מה שצריך, כדי שיהיו הבתים שלנו מוכנים כראוי לחג הפסח, בעזרת שנעשה את זה בשיעורים הקרובים. יש לנו כמעט 3/4 חודש, בעזרת השם. אז אנחנו נאחל לכולנו שבעזרת השם יהיה לנו מצע ענקי, מצע חיובי, והצלחה בשינוי, בתיאור הפנימי ובחיזוק האמונה, כדי להתקדם למקומות החיובים של החיים, בשורות משמחות בקרוב. מי שרוצה שאלות, בבקשה. זוהר.